אנחנו עסקנו בדף ת' עמוד א' ועמוד ב' בהשוואות בין גט שחרור של עבד ובין גט שחרור של אישה, והברייתא אמרה שיש שלושה נושאים שבהם גט של עבד שווה לגט של אישה. לפי רבי מאיר ישנם ארבעה נושאים כאלו. שואלת הגמרא בדף ת' עמוד ב' באמצע, בתו ליקה, וכי אין עוד דברים שבהם עבד ואישה שווים בשטר השחרור שלהם? ראיקה, יש פצענו, האומר תנו גט זה לאשתי או שטר שחרור זה לעבדי ומת, לא ייתנו לאחר מיתה. ישנו כלל שאי אפשר לגרש אישה אחרי שאדם כבר מת, אותו דבר אי אפשר לשחרר עבד אחרי שאדם מת. מה שאין כן בעניינים כלכליים המוניים, אם הוא אמר לפני מותו תנו מנה לפלוני ומת, ייתנו לאחר מיתה. אז הנה, אם מצאנו עוד דבר שגט אישה וגט עבד שווים, גמרא הקטני מילתא דליתא בשטרות, מילתא דאיתא בשטרות לא קטני, זה דבר שהוא מופיע בכלל בכל ענייני שטרות, לא רק בגט ובאישה. למה? ושלח רבין משמי דרבי אבאו, הביאו יודעים ששלח רבי אלעזר לגולה משום רבנו, רבנו רבי יהודה הנשיא, שכיב מרע, שאמר לפני מותו תכתבו שטר ותתנו מנה לפנוני ומת, אין כותבים ונותנים, לא כותבים שטר אחרי מותו של אדם. למה? שמא לא גמר להקנות אלא בשטר, ואין שטר לאחר מיתה. אז זה לא דבר מיוחד רק לגט שחרור של עבד וגט שחרור של אישה, בכלל אנחנו לא כותבים שטרות אחרי מיתה לאור צבא של אדם. אז לכן לא הביאו את זה בתור דבר שהוא ייחודי רק לגיטי נשים ושחרורי עבדים. שואלת הגמרא, רגע, יש מצאנו עוד דבר שבו מיוחדים גיטי עבדים ונשים, עיקה לשמה, גט של אישה צריך לכתוב אותו לשמה, וגם שטר שחרור של עבד לשמו. בישלמה לרבה, היינו מוליך ומביא. הרי אמרנו שאחד הדברים ששווים גיטי נשים ושוחרי עבדים זה בצורך לומר בפנה נכתב ופנה נכתב, זה לפי רבה שהטעם הוא משום לשמה, אז זה בעצם כתוב בפנים, כלול בזה. אלא לרבה קשיא, למה לא מנו את הדבר הזה, שזה אחד הדברים שהנה יש לנו עוד דבר ששווים גיטים של עבדים ושל נשים שצריך לכתוב לשמה. ותו, עוד קושיה, בין לרבה בין לרבה, האיקה מחובר, דין מחובר, למדנו בתחילת המסכת, נחזור על זה שוב פרק שני, אם אדם כתב גט על עלה, על ענף, על משהו שמחובר לקרקע, ואחר כך תלש אותו ונתן אותו, זה פסול. כתוב וכתב ונתן, שמיד אחרי הכתיבה צריכה להיות נתינה, בלי פעולה שמפרידה ביניהם. טוב, אומרת הגמרא, כי קטני פסולה דרבנן. מסקנת הגמרא, שכל הרשימה שמנינו של דברים ששווים גיטי נשים לשוחרי עבדים, כל הרשימה הזאת היא רק בתקנות חכמים מדברת. נכון שמדאורייתא יש עוד שני דינים ששווים גיטי נשים לשוחרי עבדים, דין לשמה ופסול מחובר, אבל מה שהברייתא בא לדבר זה על תקנות חכמים. וגמר הרגע, הרי מצאנו שיש אחד הנקודות ההשוואה שרצית להשוות זה ערכאות, ערכאות של גויים, שטר שיצא בבית דין, שנעשה בבית דין של גויים, בענייני ממונות הוא כשר, אבל גיטי נשים ושחרורי עבדים שנעשו בערכאות של גויים פסולים, ולכאורה זה פסולה דאורייתא, לכאורה זה פסול מדאורייתא. ובכל זאת קטני, בכל זאת זה מופיע ברשימה למרות שזה דין דאורייתא. וכמרה לא, בעדי מסירה וכרבי אלעזר, שיטת רבי אלעזר, שאם ישנם עדי מסירה בדאורייתא זה כשר, לא אכפת לי שבית דין של גויים כותבים שטר גט, סליחה, של אישה או גט שחרור של עבד, זה כשר מדאורייתא. למה? העיקר זה עדי מסירה, כל הפסול הוא רק מדרבנן. זאת אומרת, ועמד דקטני סייפה, רבי שמעון אומר, אף אלו כשרים, ואמר רבי זרע, ירד רבי שמעון, רבי שמעון לשיטתו של רבי לזר, ואמר ידי מסירה קרתי, סימן שתנא קמא של רבי שמעון, שפוסל ערכאות, שטר גיטאים שנעשו בערכאות של גויים, הוא לא כרבי לזר, הגמרא, הוא גם הוא סובר כרבי לזר. גם תנא קמא סובר כרבי לזר, שזה דין דרבנן. אלא מה הוויכוח? הכוונה היא שמות מובהקים. שמות מובהקים, אם יש לנו בחתימות של בתי הדין, שבית הדין סידרו גט, ובחתימות האלו בצורה מובהקת יש לנו שמות של גויים, אז כיוון שברור ברור לכולם שיש פה שמות של גויים, אז כולם מבינים שאנחנו לא סומכים על שטר, לא על הגט ולא על החתימות שלהם. על מה סומכים? על ידי המסירה. ולכן פה הוויכוח, האם בשמות מובהקים, כשברור לכולם שזה גט שנעשה על ידי בית דין של גויים, ואנחנו סומכים על ידי מסירה ולא על בית הדין, האם פה אפשר להכשיר או לא? נקודה. שואת הגמרא, מצאנו עוד דבר.
אז מה עושים עם לשמה?
מה?
מה עושים?
לפי רבי לזר?
לא, אבל כתוב דאורייתא, לא משנה מה תגיד.
לא צריך.
כתוב ולשמה בדאורייתא.
לא צריך.
מילה לשמה.
ידי מסירה. המסירה הייתה לשמה.
מה כתוב בתורה לשמה זה סתם?
המסירה.
כתוב ונכתב לשמה.
כן. כתב...
לשמה.
לא, פה הוא כותב, הנה פה רש"י מביא, שהסופר הוא ישראל. הבית דין הוא של גויים, הסופר הוא של הוא ישראל. ככה רש"י מביא. טוב, למסקנה הגמרא רוצה לומר שכל הרשימה של ההשוואות בין שמביאה הברייתא בין גיטים של נשים לשחרורי עבדים זה רק דינים דרבנן. הגמרא והחזרה זה דאורייתא, זה לא נכון. הרי רבי מאיר הוסיף מקרה רביעי, האם אפשר לחזור? רבי מאיר אומר שהאומר תן גט זה לאשתי ושטר שחרור זה לעבדי יכול לחזור, יכול לחזור בו, וזה דין דאורייתא. אז חייבים לומר עיקרון אחר, מכנה משותף אחר. קטני מילתא דלייתא בקידושין. חיפשנו משהו שהוא לא קיים בקידושין. מילתא דאיתא בקידושין לא קטני. חיפשו רק דברים שהם ייחודיים לגיטים והם לא קיימים בקידושין. ובקידושין יש גם דין לשמה וגם דין מחובר. אז לכן לא מנו אותם. הגמרא והחזרה גופה איתה בקידושין. הרי דין חזרה ישנו בקידושין. אדם יכול, נתן שטר קידושין לשליח, לא רוצה לחזור בו, יכול לחזור בו. כד רגע עצור, בעצם אני לא רוצה לקדש אותה, או לא רוצה לקדש בשטר. הגמרא בשליחות בעל כורחה, ובקידושין איתה וקידושין לקה. כלומר, בקידושין כל השליחות היא בעצם דבר מאוד חלש. אם אני שולח שליח לקדש אישה, השליח הזה הוא מאוד מאוד חלש. למה? הוא תלוי בסוף שהאישה תסכים. אני יכול לשלוח שליח מאוד מאוד חשוב אבל בסוף האישה לא רוצה, אז זה שליח מאוד חלש. בגט השליח הוא מאוד חזק. ברגע שאני נותן למישהו גט והוא הולך, מעיקר הדין אפשר לגרש אישה גם בעל כורחה, מעיקר דין תורה. אז בעצם השליחות היא מאוד מאוד חזקה. לכן זה לא דומה השליחות של קידושין לשליחות של גירושין. שליחות של גירושין יכולה לעשות בעל כורחה, אותו דבר שליחות לשחרר עבד. נקודה. טוב, מה שיש לנו עכשיו מכאן ואילך המשניות יבואו לפרט את הנקודות ההשוואה שמצאנו. עד עכשיו עסקנו ברשימה באופן כללי, עכשיו המשניות יבואו יפרטו את כל שלושת או ארבעת נקודות ההשוואה שיש בין גט אישה לבין גט עבד. נקודת ההשוואה הראשונה הייתה הנושא של למוליך ומביא, אז זה כבר למדנו בעצם בתחילת המסכת. נקודת השוואה השנייה זה דין עד כותי. האם עד כותי כשר או פסול? בגיטי נשים ושחררי עבדים עד כותי כשר. בשאר שטרות, בשאר עניינים, אנחנו לא סומכים על כותי. דווקא בגיטי נשים ושחררי עבדים עד כותי כשר. ברוך אתה אדוני. כל גט, כל גט הכוונה, כל שטר שיש עליו עד כותי פסול. אומר רש"י, למה פסול? הם חשודים על עדות שקר, לא מאמינים להם. חוץ מגיטי נשים ושחרורי עבדים, צריך להבין למה. מעשה שהביאו לפני רבן גמליאל לכפר אותנאי גט אישה והיו עדה ודי כותים והכשיר. אומרת הגמרא, אני לא מבין למה אתה מה, איך הגעת פה לתפיסה שלזה הם נאמנים ולזה הם לא נאמנים, לפי מי זה מתנים? מה נמתניתי? יש פה שאלה עקרונית, יחסנו לקוטים. לכאורה המשנה שלנו לא ברורה, היא לא לפי תנקמה של תוספת בפסחים ולא רבי אלעזר ולא רבן שמעון גמליאל. דתניא אומרת התוספת בפסחים, אם קוטי מכין לי מצות, מצת קוטי מותרת לפי תנא קמא, ואדם יוצא בה ידי חובתו בפסח. כותים בקיאים יודעים את ההלכות שאסור שיהיה חמץ, ולא רק שהם בקיאים שזה לא יחמץ, הם גם עושים מצה שמורה. הם יודעים שצריך לעשות מצה שמורה לשם מצה, כל הדינים האלו של לשמור את החיטים לשם מצה ולטחון לשם מצה, כשר למהדרין והכשר בדק שומרונים. בסדר גמור, אפשר לאכול. רבי אלעזר אוסר, מה פתאום? הם לא בקיאים בדקדקי המצוות, אי אפשר לסמוך עליהם. הם לא יודעים מה זה חמץ ולא יודעים מה זה מצה ולא לשמה. השב"ג אומר, תראה, מצווה שהחזיקו בה כותים, מצוות שהם לא רק מדאורייתא, יש מצוות אפילו מדרבנן, מה שהם כן מקיימים, מקיימים טוב, הרבה מדקדקים בה, אפילו יותר מישראל. מה המשנה שלנו? כמו מי סוברת? איתה נקמה, ואיתה נקמה אומר, רש"י אומר שרשב"ג בא להוסיף דיני דרבנן, שיש גם הקוטים לפעמים בקים גם בדרבנן ולא רק בדאורייתא. אם תנקמה סומך על הקוטים בעיניים עצומות ואומר שהקוטים הם בסדר גמור, אז שגם בשטרות יסמוך עליהם, גם בשאר שטרות נעמי. אם אתה אומר שהקוטים רציניים, אז גם אתה חושד בהם שהם ישקרו בשטרות. אם לפי רבי אלעזר לא סומך על הקוטים בכלל, אז גם גט אישה נמי לא, אל תיתן להם גם גט אישה. עד קוטי לא נאמן גם לא בגט אישה. אם לפי רבי שמעון בן גמליאל, תראה, אידך זוק, אם הם אנשים רציניים, אז במה ההבדל בין גט לאישה לשטר שחרור? הם רציניים, אפילו שם שטרות נמי. אם לא רציניים בנושא הזה של שטרות, לא אחזו, אז גם מגיע אישה נמי לא. וחיתם, אולי נתרת שהמשנה שלנו שיטת רבי שמעון גמליאל, ואנחנו יודעים שאחזו גביה בנושא של גיטין הם לוקחים את זה ברצינות, גט זה עסק רציני ושם באמת הם לא משקרים, ולא אחזו גביה בשטרות הם חפפים. טוב, יחי, מה יריע אחד? אז למה כתוב שמותר עד כותי לשון יחיד? אפשר גם שני עדים, אפילו טרנמי. למה אמר רבי אלעזר לא הכשירו רק עד אחד כותי בלבד וצריך שהעד השני יהיה יהודי? הרי אתה אומר שהם רציניים בנושא הזה, תהיה להם שני עדים אפילו. לעולם המשנה שלנו כשיטת רבי אלעזר. רבי אלעזר הוא זה שאמר שלא סומכים על כותים בכלל, נכון, כגון דחתים ישראל לבסוף. יש בשטר, כשיש כתובה למשל, אז יש שתי חתימות, חתימות של העדים, אחת מעל השנייה, ככה חותמים, לא אחד ליד השני אלא חותמים אחד מעל השני, ככה עושים בשטרות. אם אני רואה שהחתימה השנייה היא של יהודי, של ישראל, אז מה זה מראה לי? שהוא ראה, הוא חתם אחרון. זאת אומרת, מה הוא עשה? הוא ידע שהכותי הזה בסדר, אחרת עולם צרף את החתימה שלו. הוא ראה את השטר, ראה את החתימה של הקוטי, נראה שהקוטי פה הכל נכון, הכל מדויק, לא, אין פה שום שקר, שום מבלה, והוא הוסיף את החתימה שלו, וזה האישור הסופי. מה? כן, סתם יהודי, ילד קשה. אילב דקוטי חבר, ימלא שזה היה קוטי שמבין עניין, לא מחתים להם יקמי, הוא עולה נותן לו ישראל לחתום. הוא היה אומר, לא רוצה לחתום איתך, מה מי אתה? אתה גם ראה אם ככה, אז גם שר שטרות נמי. אם זה הסיבה להכשיר, אלא מדי, למה בשטרות אני לא סומך? כי יכול להיות שזה שהוא לא חתם הישראל הראשון סתם, מצד הכבוד, הוא לא יודע מי הולך לחתום פה, אמר אני חותם שני, אני לא יודע, אמרו לו בוא תחתום, ראה שתי מקומות, אמר אני חותם, בטח זה שיהיה לפני, יהיה מכובד, ניתן לו את הכבוד להיות לחתום, הוא לא יודע בכלל שהוא הולך אחר כך לחתים איזה קוטי. רבך שווק למען דקשיש מיני, הוא השאיר את המקום המכובד של החתימה הראשונה למען דקשיש, הכנה מרבך שווק למען דקשיש מיני. אז למה ההבדל? אז גם בגיטי נגיד אותו דבר, נתקענו. אמר הפאפה, זאת אומרת, עדי הגט אין חותמים בזה ולא זה. יש הבדל בין שטרות לגיטי. בשטרות, אני יכול להחתים עד אחד, ולכת אחר כך לעד אחר ולהחתים אותו. הם לא חייבים להיות נוכחים ביחד. יש פה שטר הלוואה, ושני עדים רואים שהייתה פה הלוואה. אחד אומר, אחד חותם, הולך הביתה. השני מגיע אחר כך חותם. או כל מיני נסיבות אחרות, או למשל אני מודה, אני אומר, אני, יש פה שטר שלא דעה, אני מודה שאני חייב לרובן 100 שקל. עכשיו אני בא לבן אדם אחד, תחתום לי פה, חותם. בא לבן אדם אחר, תורא, אני מודה, חותם. לא חייבים להכיר אחד את השני בכלל. אבל בגט לא. בגיטין אנחנו דורשים ששני העדים יחתמו ביחד. ואם אני רואה חתימה של קוטי, ואחרי החתימה של ישראל, כנראה שהישראל בעצם אומר לנו, הקוטי הזה בסדר. הוא מעיד בעצם על הקוטי שלפניו, שהוא בסדר גמור, אפשר לסמוך עליו. נקודה. מה הייתה? מה?
עם הקוטי שני.
לא.
הם חותמים ביחד.
לא. לא, לא, לא. אני צריך את האישור הזה. של הישראל. מה הייתה מרבשי? למה על ידי הגט אין חותמים זה ולא זה? גזרה משום כולכם. אנחנו נלמד המשך המסכת, שאם בעל אמר כולכם תכתבו גט לאשתי, ברגע שאדם אמר כולכם, צריך שכולם ישתתפו. כי אני צריך את הישראל שנותן לי אישור שהקוטי קשה. חתימה אחת של קוטי, השנייה מאחריה צריכה להיות של ישראל, שבעצם אומר לי הקוטי זה בסדר. כשהוא חותם, הוא בעצם חותם לא רק על השטר, הוא חותם לי על הקוטי. טוב, גופה, אמר רבי אלעזר, לא הכשירו בו אלא עד אחד קוטי בלבד. מה יקרה משמעלן? זה כתוב במשנה, תנינה. כל גט שיש עליו עד קוטי, בלשון יחיד פסול. אם התניתים, אבא אמינה אפילו טרי. הייתי אומר שלפעמים עד, לפעמים אומרים בלשון יחיד עד, אבל הכוונה רבים. לפעמים בלשון, אומרים דבר בלשון יחיד ומתכוונים לרבים. אפילו טרי נמי. ועד הקטן אחד, בשום זה בשטרות, אפילו חד נמי לו. אבל באמת אפשר גם שני עדים בגיטין. כמה שמלן? שלא. שרק עד אחד וטרי לא. מה אתה אומר עכשיו ששני עדים לא קשרים? במפורש במשנה כתוב אחרת. בסוף המשנה כתוב ככה, מעשה והביאו לפני רבן גמליאל לכפר אותנאי גט אישה, והיו עדיו לשון רבים, עדי קוטים, והכשיר. הנה אתה רואה שרבן גמליאל מפורש הכשיר שני עדים קוטים. אמר רבי איתני עדו, צריך לתקן את המשנה, להוריד את היוד. רבא אמר, אין, מה אתה עושה לי תיקון עם המשנה? לעולם תרי. ורבן גמליאל באמת חולק מפלג פליג, כסור המחס, אבך הקטרן, המשנה חסרה. רבן גמליאל מכשיר גם בשניים. למה? אומר הקוטים, הם בסדר. אנחנו יכולים לסמוך עליהם בנושא הזה של גיטים. מעשה נמי, שהביאו לפני רבן גמליאל לפלר ותנאי גט אישה, והיו עדה ודי קוטים, והכשיר. למה? הוא אומר, הם בנושא הזה נאמנים, אנחנו סומכים עליהם. יכול להיות שהוא כשיטת רבן שמעון גמליאל, בנושא הזה אנחנו יכולים, כך אומר התוספות בדיבור המתחיל רבה, שרבן גבן גמליאל טוען שהקוטים בענייני גיטין הם רציניים, בענייני שטרות אני לא סומך עליהם, בענייני גיטין מוכיחו את עצמם, אנחנו יכולים לסמוך עליהם. וזאת שיטתו ששני עדים קוטים שירים. אז למדנו שבהלכות שטרות מקובל לפי ההלכה באמת שמשאירים את המקום המכובד למי שמבוגר. אז בגיטים, אם החתימה התחתונה היא של ישראל וזה לפני כן, אז זה משאיר למישהו אחר. פה זה שונה, כי אין לדי הגט חותמים זה בלא זה, הם חותמים ביחד. בשאר שטרות אי אפשר לסמוך על זה, יכול להיות שהוא השאיר את המקום המכובד למישהו אחר, אי אפשר לסמוך עליו. אם כבר אתה עושה חתימות, אם כבר אתה עושה חתימות, הן צריכות להיות טובות. אם אתה לא עושה, לא עושה, אבל אם כבר אתה עושה חתימות, אתה צריך שהן יהיו בסדר. אמרתי,
כשאין חתימות,
כשאין חתימות בכלל, לא של קוטי, לא של כלום, יש עדי מסירה. מצוין, אבל פה היו חתימות. כשיש חתימות, הן צריכות להיות בסדר. לא, אני מבין שלא. נושא נוסף.
הרב חייב להסביר שרבן שמעון בן גמליאל מסביר ככה, כי אפילו שהבן שלו חולק עליו.
זה יוצא משפחתי. טוב.
אז זה לא מקרה ככה במשנה ושניים.
הוא סיפר הרב יצחק יוסף, אתם זוכרים שהוא היה פה? שעל אבא שלו הרב עדיה. הוא חיתן את הבת או את הבן של רבין, אז הוא הביא שני חברים שלו שני שרים להיות עדים בחתונה, והרב עוד יוסף לא נעים לפסול את העדים האלו שהוא לא רוצה אותם בתור עדים. אז הוא אמר לו, אין בעיה, הם יהיו עדי הכבוד. אז הוא כתוב בכתובה, הוא הכתבי שני בבריחים שחתנו, אלה די כבוד, עשה להם. יש לנו נושא נוסף שבו אנחנו משווים בין גיטים של עבד לגט של אישה. כל השטרות שעולים בערכאות של גויים, במערכת המשפטית של אומות העולם, אפשר לסמוך עליהם. אפילו שחותמם עובדי כוכבים, כל הבית דין, הכל זה גוי, אבל אפשר לזמוק שיש להם מנהל תקין, מערכת משפטית תקינה, חוץ מגיטי נשים ושוחרי עבדים, ששם אנחנו לא יכולים לסמוך על מה שם הזה, הם לא מבינים כלום בנושא הזה. רבי שמעון אומר, אפילו כשרים, גם גט שנעשה בבית דין של גויים, כאשר לא הוזכרו, כל מה שפסלנו זה רק שנעשו בעדיות, שגוי עדיות, לא מקצועי, מישהו שהוא לא באמת שופט, מארגן לנו גט. אבל אם נעשו גיטים של נשים ושחרורי עבדים בבית דין של גויים, לדעת רבי שמעון, זה כשר. הגמרא תצטרך להסביר גם את שיטתו בין השאר.
זה הפוך מהקוטים.
זה בדיוק הפוך מהקוטים. אנחנו צריכים להבין את ה... את הנושא. קפסיק וטני, המשנה, החלק הראשון של המשנה זה שמסמכים משפטיים שנעשים אצל ערכאות, ערכאות משפטיות מסודרות, אפשר לסמוך עליהם. לא שנה אם זה שטרות של מחר, לא שנה שטרות של מתנה. בישלמה מחר, אני מבין למה, נכדי זוזי כמיו, הם בית הדין רואים שהייתה פה עסקה ניתן כסף. הקניין הוא קניין, הוא לא תלוי בבית הדין. אז מה זה השטר? זה ראיה באלמה. בתור ראיה, בסדר, אני יכול לעזר בגויים בתור חותמים על שטר שמעבר ראיה. דאי לא זאי וזוזי כמי. אלמלא שהם היו, לא היו רואים את העסקה, לא הוא מראה נפשי, לא, זה לא לכבוד שלהם להשפיל את עצמם, לכתוב דבר לא נכון. הם, יש להם יוקרה של אמינות, זה כל מה זה היוקרה שלהם, אני סומך על זה. שחשוב להם שמם הטוב והיוקרת האמינות שלהם, ואם לא היו רואים את העסקה שנעשית לנגד עיניהם, הם לא היו מאשרים אותה בבית הדין, לא כותבים שטר. אבל לכאורה יש שטר אחר, יש שטר ראייה ויש שטר אחר שהוא שטר מתנה. מה זה שטר מתנה? שהשטר הוא עושה את הקניין, זה לא שטר ראייה על עסקה, אלא זה שטר כזה, כמו שטר קידושין, כמו שטר שקונים איתו קרקעות, שהשטר עצמו עושה את הקניין, לא הכסף. לכאורה במייקה כאן, אתה רוצה לעשות קניין בשטר הזה? בעל השטר? השטר הזה זה שטר שנעשה על ידי גויים, הוא פסול, אני לא יכול לסמוך על שטרות כאלו. השטרה חספה באלמה, הוא לא שווה כלום. זאת הגמרא, לא נכון. יש פה עמדה עקרוני, אמירה עקרונית של המשנה. אמר שמואל, דינה דמלכותה דינה. מה שבתי דינים של גויים עושים, יש לזה תוקף, תוקף משפטי לכל דבר ועניין. ובהיתם, תירוץ שני, תני חוץ מכגיטי נשים. לא רק גיטי נשים, אלא גם השטרות שדומים לגיטי נשים. שטר מתנה, כמו שטר קידושין, הוא דומה לגיטי נשים, שהשטר עושה את הפעולה. וגם בזה אנחנו לא יכולים לסמוך על גויים, רק על שטרי ראיות. אבל שטרות שהם עושים את ה... נותנים את הפעולה עצמה, את התוקף עצמה, אנחנו לא יכולים לסמוך. אז יש פה שני עקרונות. אחד, שאנחנו סומכים על כל מה שגויים עושים, בתי דין שלהם, אבל שטרות קניין, שהדבר שלא כל כך מצוי, אבל יש, לפעמים עושים שטר קניין, בזה אנחנו לא סומכים על גוי. מה אפשר לסמוך על גוי? חוזים. כן, חוזים זה שטרות ראיות. כל החוזים, כל המסמכים שהם ראיות משפטיות, אפשר לסמוך על שטר שנעשה על ידי גויים בערכה מוסמכת. למה? שתי סיבות, דין מלכות הדינה והיוקרה האישית שלהם, אפשר לסמוך על זה. אבל גט לא. למה? כי גט זה שטר שהם יוצרים אותו, הם נותנים לו, הוא שטר פעיל, הוא לא שטר ראייה, הוא שטר יוצר. בזה אי אפשר לסמוך, או אין להם את הסמכות ליצור שטר. ואז נצטרך להבין את שיטת רבי שמעון, איך רבי שמעון מכשיר גיטי נשים שנעשו על ידי ערכאות. שרות טובות, יום טוב, שמחה.